טוב. שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימוד ספר בראשית, ואנחנו הגענו, אני חושב, אחרי מאמצים רבים אל הפרק הראשון. ולמדנו בפעמים הקודמות על זה שיש בעולם הדרגה, ושיש ממד מוסרי בבריאה, כפי שבא לידי ביטוי במילה ויומר אלוהים. ויומר אלוהים פירושו רצה. מה זאת אומרת רצה? זאת אומרת שהבריאה כולה היא תולדה של אקט רצוני ולא אקט אוטומטי. כלומר, בניגוד לתפיסה היוונית שרואה את העולם כמשהו שמתפלק לו לאלוהים, משפריץ ממנו בלי כוונה, התורה מלמדת אותנו שהעולם הוא תולדה של מעשה רצוני. אם זה מעשה רצוני, יש פה כוונה ורצון, אנחנו כבר בתחום של המוסר ולא של העובדות היבשות. כלומר, הנחת יסוד של היהדות היא שהמוסר הוא ראשוני בבריאה ולא איזו תופעה מקרית חולפת. אני רואה שיש כאן שאלות. בבקשה אדוני, דבר. מוסר זה מערכת שיש בה טוב ורע. שיש בה טוב ורע. אני אולי אפרט יותר. ביני לבין השולחן אין מערכת מוסרית של יחסים. מדוע? כי אני אישיות, אבל השולחן איננו בעל אישיות. זאת אומרת שמוסר אפשרי בין שני בעלי רצון. עכשיו, אני כאדם, אני בעל רצון. מי שברא את העולם גם לו יש רצון. כך שמערכת היחסים בינינו היא המערכת של יחסים בין אישיות לאישיות. אני אגיד את זה בשפה יותר פשוטה, בין סובייקט לסובייקט. לא בין אובייקט לסובייקט. לא. ולכן יש פה מקום למוסר. בבקשה. בבקשה, אדוני. אתה שואל על המדרש, שמובא בילקוט שמעוני, שהקדוש ברוך הוא התאווה התאווה שתהיה לו דירה בתחתונים, נכון? אז תאווה זה, איך אומרים בחסידות, על תאווה לא שואלים שאלות. כן, אבל אם אתה מבין את המילה תאווה במובן של מה שמשתלט על בעל הרצון, אז אתה עשית את אלוהים לקטן מאוד. אלוהים שנשלט על ידי כוח שגדול ממנו. יוצא שהסופר אלוה יהיה התאווה. דבר שבוודאי לא התכוון אליו, לא בעל התניא ולא אף אחד ממצטטי המדרשים האלה. כן, אלא התאווה, הכוונה היא שזה הרצון בשורשו. שורש הרצון. כן, בבקשה, אדוני. אין קשר ביני לבין השולחן? ועוד איך שיש. כן, רצון זה לא אכפת. כלומר, כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? בין אדם לבין בעלי חיים יש מערכת של רגשות. זה עוד לא מערכת מוסרית. יש התחלה, יש בצבוץ של המוסריות. אנחנו נלמד את זה. כשאנחנו נגיע לבריאת בעלי החיים וכדומה, נדבר על זה. אנחנו עדיין רחוקים מאוד מזה. אנחנו מתהלכים לנו בכיף בתוך הספרות העליונות של היווצרות ההוויה. בסדר? טוב, כן, בבקשה. לא הבנתי.
בגמרא, למשל, יש נפלות את שני המחזים מאוד נפלות.
נו.
אז מדברים יותר על פי העורכות, לא על פי המוסר שיותר טוב לקוח, שאני את הסטציה.
אתה צריך להביא לי הוכחה למה שאתה אומר. אתה אומר שבתלמוד הולכים לפי העובדות ולא לפי המוסר. איך אתה שופט שדבר מסוים הוא עובדה? השפיטה הזאת היא שפיטה בעלת ערך מוסרי. בסדר? רק כשנלמד תלמוד, נעסוק בזה. כלומר, אנחנו בינתיים לומדים תנ"ך. כשנגמור, אנחנו נעבור למשנה. כשנגמור את המשנה, נעבור לתלמוד. בסדר? טוב. ובכן, כשנגמור את התלמוד, אנחנו נעבור למדרשים ולזוהר וכו'. כן? מקווה שתוך שנה נגמור את כל זה. טוב. אז אם כן, ויומר אלוהים, אני קורא כאן את פסוק ג' של הפרק הראשון. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי חן. תיקנת אותי. לכאורה הייתי מצפה למצוא פה את צורת הכתיבה שאורך כל הסיפור. כל הסיפור כתוב ויהי חן ויהי חן ויהי חן. פה קורה משהו יוצא מן הכלל. מה? ויהי אור. עוד לא קרה ויהי חן. אתה אומר דבר נכון, והוא שעוד לא קראנו את זה. אבל אנחנו נראה בהמשך שבאמת כתוב ויהי חן. אבל כאן אני פשוט מקדים לכם את המאוחר, בניגוד לכללים המקובלים בשיעור הזה, וזה שהתוצאה פה הייתה זהה לציווי, כמעט. נכון? כמעט זהה, לא ממש אותו דבר, כי יש הבדל בין יהי לבין ויהי. חזל כבר שמו לב שבויהי יש קונוטציה של וי. ויהי. כן? וי והי זה ביטויים של צער בעברית. נכון? גם בלטינית. וי. כן? אז ויהי אור, יש משהו שהלך לאיבוד. כלומר, שוב, ההבחנה בין המצב האידיאלי לבין המציאות. אבל בכל זאת, זה קרוב מאוד. עכשיו, כדי להבין את זה עד הסוף, אני צריך לשאול את עצמי, מה פירוש המילה יהי? סליחה שאני הולך כל כך לאט, אבל אין ברירה, אנחנו צריכים להבין מילים ראשוניות. אחר כך, עם הזמן, אנחנו נראה שזה ילך יותר ויותר מהר, כי המילים כבר יותר ברורות. תהיינה יותר ברורות. המילה יהי, מאיזה שורש היא? היו, נכון? ה, י, ה. מה מציין השורש היו? היו זה זמן? קיום. קיום, קיום, מציאות. כלומר, יהי אור זה מתן קיום, מציאות לאור. כדי שמציאות תהיה באמת מציאות, היא צריכה להיות מציאות תמידית, בלתי פוסקת. אם כן, נאמר לנו כאן שיש קיום תמידי, בלתי פוסק, לאור. יהי אור. כתוב, נכון? עכשיו, אם כתוב ויהי אור, מה פירוש המילה ויהי? מאיזה שורש זה בא המילה ויהי? מאיזה שורש באה המילה ויהי? מהיו, נכון? מה זה היו אמרנו? קיום, מציאות, מתמדת. אבל כבר אמרנו שיש קיום מתמיד לאור. מזה אני לומד דבר מאוד חשוב, שלפי המקרא ישנם שתי צורות, ישנן שתי צורות של קיום מתמיד. יש קיום מתמיד א', קיום מתמיד ב'. איך קוראים לזה בשפה היהודית הפשוטה? עולם הזה ועולם הבא, נכון? כלומר, בעצם מה שהכתוב כאן מגלה לנו, א', שיש לפי הכתוב שני עולמות. דבר נוסף, שהאור קיים לאורך כל ימי העולם הזה. שתיים, שיש אור כל ימי העולם הבא. זה מאוד מעניין, כי יש טענה של המחקר שהמושגים של עולם הבא וכדומה הם מאוחרים ביהדות, נולדו מאוחר. אני מצאתי אותם בפרשת בראשית. הנה, יהי, יהי. בסדר? מה? אני עוד לא יודע מה זה אור. דיברנו על יהי. כן? אני יודע רק שהיהי מדבר על קיום מתמיד. יש אור כל ימי העולם הזה, יש אור כל ימי העולם הבא. עכשיו, אתה שואל מה פירוש המילה אור. זה באמת שאלה במקום, כיוון שהסברנו את המילה יהי. עלינו להסביר את המילה אור. נכון? בואו נראה בשימוש שאנחנו עושים במילה הזאת בשפה הרגילה. לאור דבריך, או למשל, עד עכשיו ראיתי את זה באור מסוים. עכשיו אני רואה את זה באור אחר. מה זה אור אם כן? לא שמעתי אותך. פרספקטיבה. תגיד במילה עברית יותר עממית, בבקשה. תפיסה, הבנה, נכון? כלומר, אור זה מה שגורם לי להבין. בלי אור אני לא רואה, אני לא תופס. עם אור אני מבין. בסדר? אז זה לא משנה על איזה אור מדובר, האור של העולם הבא, מן הסתם הוא לא אור של העולם הזה, אבל יש אור, יש תפיסה. נכון? איך אומר הרמב״ם, בעולם הבא מה עושים? יודעים, מבינים. זה התפקיד של העולם הבא. כן. אתה אומר, איזה משמעות יש לאור בלי מי שיכול להכיל אותו? התשובה היא, אין לו משמעות. אז הוא נגנז. לכן הוא נגנז. לכן הוא נגנז. הוא נגנז. אבל מה שאתה אומר זה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת שמאחר ויש תביעה שהאור יתפס, יוכל, אז זה אומר שהוא עתיד להיות מוכל. נכון? כלומר, יש פה גם, כאן בעצם האמירה היא אור, כשאין למי להעיר, זה כבר אומר שחייב להיות, להיברא בבוא הזמן, מי שיואר מן האור הזה.
זה האקדח במערכה הראשונה.
זה ביטוי מעניין, לקוח מעולם הסרטים, אינני טועה. מי? מעולם התיאטרון. יפה. כן, התיאטרון יצירה יוונית, לא עברית. טוב, בואו נמשיך. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. עכשיו תרשו לי לבדוק את השכיחות של המילה יהי ושל המילה ויהי בתוך הטקסט. נא לעיין בבקשה בפסוק וו. ויאמר אלוהים יהי רקיע. זה מעניין. אני לא יודע בדיוק מה זה הרקיע. אבל דבר אחד ברור לי, זה שעל הרקיע נאמר יהי. זאת אומרת שהרקיע מתקיים כל ימי העולם הזה. האם יש רקיע לעולם הבא? בואו נבדוק. פסוק זין, ויעש אלוהים את הרקיע. לא כתוב ויהי רקיע. אם לא כתוב ויהי רקיע, מה אני לומד? שאין בעולם הבא רקיע. כתוב ויהי מבדיל בין מים למים. ככה אתה אומר? אני מאוד אשמח לקנות ממך את המהדורה שלך של החומש, כי זה באמת נוסח מאוד נדיר מה שאמרת עכשיו. אצלי זה לא כתוב כך. אני חושב שגם אצלך מצד האמת לא כתוב ויהי. לא כתוב ויהי, אלא כתוב ויהי. נכון? ויהי זה לא ויהי. משהו אחר. אני מחפש את המילה ויהי. אני מאוד, מאוד עקשן. ואני מחפש מילה מסוימת. ויהי. ואני לא רואה לגבי הרקיע שהביטוי שהייתי מצפה לו. ויהי רקיע. אני חשבתי שאולי תקשה עליי מסוף פסוק זין. ויהי חן. נכון? אבל זה בשביל הייתי צריך להפוך את הדף. כן? ויהי חן. עכשיו, מה זה ויהי חן? זה לא ויהי רקיע. מה זה כן? זה כמו. 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 ויהי חן, היה כמו. נכון? כמו. יש לנו כלל בעברית, בעברית פשוטה, כמו, זה לא נחשב. זה בכאילו כזה. אתה אומר כן במובן של בסיס, אבל כמו זה כאן בתנך, הכיור וכנו. כן. אבל לא משנה, אפשר כן להבין במובן הזה של הכנה, אבל זה לא זה, נכון? זה בערך, בכאילו כזה, יעני, ישראבלוף. כלומר, לגבי, הבנת את זה מה ברור? עכשיו, אם כן, לגבי הרקיע, אנחנו יודעים שיש רקיע כל ימי העולם הזה, אבל אין רקיע בימי העולם הבא. הארץ כבגד תבלה ושמיים כעשן נמלחו. כתוב. בואו נמשיך בפסוק ת'. מה? אני עוד לא יודע מה זה רקיע. מה שמעניין אותי כעת, אני צייד של יהי וויהי. זה מה שאני עושה עכשיו. יצאתי למסע חיפושים אחרי יהי ואחרי ויהי. זה כמו שאתה יודע, לפעמים מצאו את ההבדלים בין שתי התמונות, או איפה מסתתר יוסי, וכדומה. אז אני עכשיו מחפש את יהי ואת ויהי. בסדר, עכשיו. תסתכלו בבקשה בפסוק י' א'. נעבור ישירות לפסוק י' א'. ויאמר אלוהים, תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי וכו'. לגבי הצומח לא נאמר אפילו הביטוי יהי. האם בביצוע פסוק י"ב ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע, גם לא ויהי. כלומר לגבי הצומח לא נאמר לא יהי ולא ויהי, וזה נכון. אין לנו צמח אחד שמתקיים כל ימי העולם, אין דבר כזה. העצים בלים, יש אמנם כמה עצי סקוויה בני אלפי שנים, אבל גם זה יש לזה סוף. כן, זאת אומרת שאין לנו צומח נצחי בעולם הזה ואין לנו צומח נצחי לעולם הבא. כן, לא כתוב יהי ערב ויהי ערב, זה משהו אחר לגמרי. לא נאמר יהי בוקר ויהי בוקר, נכון? נאמר רק ויהי.
האם איסור ללמד מעשה בראשית ברבים?
יש איסור ללמד מעשה בראשית ברבים, אכן. נו, ובכן, מה אתה רוצה?
השאלה לידע כללי.
ידע כללי, כן, כן, אסור ללמד, לדרוש, סליחה. אסור לדרוש במעשה בראשית ברבים. האם יש לזה איזשהו קשר למה שאנחנו עושים? כן, יש קשר, אבל לא זהות. הלאה. פסוק י"ד. ויאמר אלוהים, יהי מאורות ברקיע השמיים. זאת אומרת שלגבי השמש והירח, והכוכבים, אנחנו מבינים שהמאורות הם תמידיים. כל ימי העולם הזה אנחנו מובטחים, השמש תזרח, הלבנה תופיע. זה מובטח, נכון? ומה קורה בהמשך? פסוק ט"ז, ויהי מאורות. לא, זה לא כתוב. ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. אם כן, אנחנו רואים שהמילה ויהי לא מופיע. בושה החמה חפרה הלבנה. כן? כלומר, אין בעולם הבא מאורות. טוב, פסוק כף. ויאמר אלוהים, ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמיים. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה. גם פה אין לא יהי ולא ויהי. כלומר, בכל משהו ביולוגי, בעלי חיים, דגים, עופות, ציפורים, בכל אלה לא מצאנו ציפור אחת המתקיימת כל ימי עולם, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. טוב, אז בינתיים יש לנו שלוש קטגוריות של נבראים. מה שכתוב בו גם יהי וגם ויהי, מה שבו כתוב יהי אבל לא כתוב בו ויהי, ומה שלא כתוב בו לא יהי ולא ויהי. אז כמה סוגים אמרתי עכשיו? שלושה. האם יש לנו אפשרות רביעית? פעמה? לא. אני מחפש על... תעשה שתי עמודות, שתי רובריקות, יהי ועמודה ויהי. בעמודה אפשר לכתוב ככה, פלוס פלוס, פלוס מינוס ומינוס מינוס. מה חסר? מינוס פלוס, נכון? כלומר, משהו שאין לו קיום כל ימי העולם הזה, אבל יש לו קיום כל ימי העולם הבא. אנחנו צריכים למצוא אחד כזה, נכון? בואו נבדוק. פסוק כ"ו, ויאמר אלוהים יהי אדם. כתוב או לא? לא כתוב. מה כתוב במקום? נעשה אדם, נכון. כלומר, האדם איננו נצחי. אין אדם שחי כל ימי העולם. לא קיים. נכון? כלומר, אין יהי לגבי האדם. בני האדם מתים כמו שהג'ירפות מתות. אותו דבר. פרק ב' פסוק ז', אני יודע שזה דורש דפדופים, זה לא כל כך קל, אבל זה סך הכל קצת מאמץ פיזי, זה גם עוזר לבריאות. כן? וייצר, אני קורא כאן בפרק ב' פסוק ז', וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם. כלומר, דבר מאוד מעניין, שויהי ללא יהי נאמר על האדם. כלומר ש... או נגיד את זה בשפתו של רמח"ל, כללו של דבר, האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא. יוצא, שאם אני עושה סיכום, מה יש בעולם הבא לפי הכתוב? אור ואדם. יפה. נכון? מה? זאת אומרת, יש משהו שצריך להתאמץ, נכון? ויהי האדם לנפש חיה. לא כתוב ויהי נפש חיה, אלא הוא צריך להתאמץ. יפה. יוצא לפי זה שלא כל אדם. אבל דבר אחד מאוד מעניין למדתי כאן. זאת אומרת, שהעולם הבא, א', מוזכר במעשה בראשית, ב', גם נאמר לי מה יש בו. יש בו אור, ויש בו אדם. כן. נכון. יפה. לא, אין שום משמעות. אתה שואל ככה, בפרק א' פסוק כ"ו כתוב ויאמר אלוהים נעשה אדם, וכאן כתוב ויהי, בפרק ב' פסוק ז' ויהי האדם. אם כן, אתה שואל האם יש לזה משמעות? ודאי שאין משמעות, הרי זה סתם כתוב ככה, נכון? יפה. אתה שואל אחרת עכשיו, מהי המשמעות? המשמעות היא שלא כל אדם, אלא מי שזכה להיות האדם. בסדר? בבקשה. כלומר, אתה מקשה. אתה אומר, לפי זה, יוצא שגם ערב הבוקר יהיו לעולם הבא ולא לעולם הזה, כי הרי כתוב בהם ויהי, נכון? אבל לא כתוב בהם כלום לגבי העולם הזה. לא כתוב, ויאמר אלוהים נעשה ערב, ויהי ערב. לא כתוב כלום. סימן שזה לא שייך למהלך של הבריאה. לא. אלא ערב הבוקר זה מושגים אחרים לגמרי, שמשמעותם תשטוש ובהירות. כן? הערב זה כשזה מעורבב, לא רואים כלום. בוקר אפשר לבקר, יש הבדל בין זה לזה. כן? כלומר, זה המעבר מהוויה להוויה. זה המשמעות של ויהי ערב ויהי בוקר. כן. אתה אומר שבתוכנית האדם היה צריך להיות חי לעולמים. ובגלל החטא הביא מיטה לעולם. ואני שואל את כבודו, מניין זאת לכבודו, שאדם היה צריך לחיות לעולם? מדרשים ואגדות. אני לא מכיר שום מדרש שאומר את זה. ושום אגדה. לא כתוב מה שאתה אומר, לא כתוב לא במדרש ולא באגדה. זה לא כתוב בשום מקום, אני מצטער. אלא להפך, כתוב בתורה הפוך. שהאדם יש לו שני עצים, עץ הדעת ועץ החיים. אם יאכל מעץ הדעת ימות, אם יאכל מעץ החיים יחיה לעולם. אז אם הוא לא עושה לא זה ולא זה, איפה הוא נמצא? בלי מוות ובלי חיים. כן? כלומר, לא נאמר שמלכתחילה צריך לחיות לעולם, אני צריך לאכול מעץ החיים כדי לחיות לעולם, אבל אני צריך לאכול מעץ הדעת כדי למות. אז משהו פה לא ברור, נכון? אבל ברור שאי אפשר לומר שמלכתחילה האדם תוכנן לחיות לעולם. ממש לא. זה הפך הכתוב. כן. ובכן, דבר אחד, אם כן, למדנו כאן מאוד מאוד חשוב, והוא שהתורה עושה לנו סדר. כי הרי האדם הולך בעולם, וזה מאוד מביך להסתובב בעולם. פה אני רואה חתול, כאן ג'ירפה, ים, שמש וירח, פרחים, אנשים, שולחנות וכיסאות, בקבוקי בירה הפוכים וכאלה לא הפוכים. ואני שואל את עצמי, וואו, מה עושים עם כל זה? לאן כל זה הולך? מאיכן כל זה בא? מה המשמעות? זה התהייה הקיומית שמכניסה את האדם לבאסה. אלא מה עושה? הכתוב אומר לך, תדע לך, זה שייך ליהי, זה שייך לויהי, זה נצחי, זה זמני וכו'. אבל עכשיו מתחילים להבין לאן כל זה הולך. ויהי האדם לנפש חיה, זה מסביר לנו אם כן מהו הכיוון של כללות הבריאה עבור האדם, ושיש שמיים וארץ ובעלי חיים וכו', כל זה זמני, כדי ליצור את האפשרות של האדם לקנות את הזהות שלו. דבר מאוד חשוב, כי אני כן אמנו גם שהאדם איננו עם זהות בנויה מראש, אבל הוא עתיד להיות עם זהות בנויה. כלומר, הקיום של האדם הוא קיום דינמי. הוא הולך, הוא מתפתח לקראת ויהי האדם. כל זה רק מתוך מיון של המילים הכתובות. יש לנו כלל ברור, לא דורשים במעשה בראשית, אבל לקרוא את פרשת בראשית קוראים. אז זה מה שאנחנו עושים. בסדר? טוב. מה? מה זה לדרוש? מה הפירוש לדרוש באמת? איפה כתובה המילה לדרוש בתורה? ודרשת וחקרת, או עד דרוש אחיך אותו, מה? לא שומע. ותלך לדרוש את השם. כלומר, מה זה לדרוש? זה לחפש את הנעלם. כלומר, הכתוב הזה דורש, כלומר, מתוך הכתוב מתחייב להגיע למשהו אחר שלא כתוב. זה נקרא לדרוש. אבל כאן אנחנו עסוקים רק במה שכתוב, לא במה שנרמז על ידי הכתוב. אהו? זה ההבדל בין פשט לדרש. אנחנו בינתיים עסוקים בדבר מאוד מאוד שטחי, בפשט של פרשת בראשית, וזה שאנחנו עוסקים בזה, זה מובן, הרי זה מה שאנחנו עושים בבית כנסת, בית הכנסת, שקוראים את פרשת בראשית. עושים את זה מספר פעמים, גם חתן בראשית קורא את זה, גם אחר כך בשבת בראשית, בקידוש, כלומר לפני הקידוש, אין לך דומה. אולי בשביל זה עושים קידוש פרשת בראשית, כדי שאנשים יחשבו יותר על הקידוש מאשר על הפרשה, ולא יתבננו יותר מדי, מעבר למותר. אולי. כן? לא יודע, לא בדקתי את זה. כן, מה אתה אומר?
אם זה הפשט, זה יכול להיות שהרבים, גם אני, לא קלטו את הרעיונות האלה כשקראו את בראשית, קראו את זה הרבה פעמים.
אתה אומר, למה לא שמו... כל מה שאני אמרתי הוכח. לא הבאתי שום דבר בלי הוכחה. דבר נוסף, אתה שואל, מדוע לא הבנת את זה עד עכשיו? כי אם היית מבין את זה, אז בשביל מה הייתי נותן שיעור? כן? כלומר, צריך בכל זאת לתת לי משהו לעשות, נכון? עכשיו, אגב, הרעיון על זה של יהי וויהי הוא לא רעיון שלי. זה רבי אברהם ברכיה הנשיא מברצלונה, בספר היגיון הנפש שאומר את זה. כן, זה לא המצאה, זה מודפס אפילו בהוצאת מוסד ביאליק, אפשר לקנות. כן, ספריית דורות. שם. טוב, אז בואו נמשיך. אנחנו רוצים עכשיו לחזור אל המבנה של הפרשה. אבקש לשוב את תשומת לבכם. פסוק ג' כן, פרק א', פסוק ג'. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. אז מה נברא ביום הראשון? אור. פסוק ו', ויאמר אלוהים יהי רקיע. אז מה נברא ויהי מבדיל בין מים למים? אז מה נברא ביום השני? רקיע וים. נכון? הרקיע, כלומר, מקום שיש בו אוויר. לפני כן לא היה אוויר, עכשיו יש אוויר. אם אני קורא את פסוק י' ד', סליחה, אני עץ יותר מדי, פסוק ת', ויאמר אלוהים, יקבו המים מתחת השמיים במקום אחד, ותראה היבשה, ופסוק י' ד', ויאמר אלוהים, תתשה הארץ דשא. אז מה נברא ביום השלישי? יבשה וצומח. בסדר? עכשיו, אז אני רוצה לסכם את שלושת הימים. יום ראשון, אור. יום שני, רקיע וים. יום שלישי, יבשה וצומח. כמה פריטים יש לנו? חמישה, נכון? חמישה. אחד ביום הראשון, שניים ביום השני, שניים ביום השלישי. סך הכל, אחד ועוד שניים ועוד שניים שווה חמש. יפה. עכשיו, האור, מאיפה הוא בא? אין שום גוף תאורה פה, לא? שום דבר. יש אור, אבל במה הוא אחוז? לא כתוב, נכון?
ודאי לא מהשמש, עוד לא נברא.
עוד לא נברא השמש, נכון? עוד לא נעשתה השמש, יותר נכון.
היה אור
וכסיר. אני לא יודע. אני לא יודע. נו, מה?
זה היה אור בלי כלי.
זה אור בלי כלי, נכון? נכון, נכון.
יש גם
נכון, כמו שהוא שאל לפני כן, אור בלי כלי זה קשה לתפוס. עכשיו, ביום השני, הרקיע. רקיע זה דבר, זה אוויר בעצם. לא קורה שום דבר, נכון? אוויר זה אוויר. או אפילו לא נשבה הרוח הראשונה. וים, מה זה ים? זה מים. כלומר, אנחנו בעולם סך הכל די סטטי. אור, אוויר, מים. ביום השלישי, יבשה. יבשה זה עומד. צומח. בצומח יש כבר קצת תנועה, אבל זו תנועה, הייתי אומר, מאוד מאוד מינימלית. הצמח איננו יכול לזוז ממקומו. כי אם הוא היה זז ממקומו, הוא כבר לא היה צמח, הוא היה בעל חיים. נכון? כלומר, העולם של ימים א', ב', ג', הוא עולם סטטי. עולם סטטי. ביום הרביעי, אם אני מסתכל כאן, פסוק י' ד', יש מאורות. מה זה מאורות? מאורות זה אור בתנועה. זה אור שזז. נכון? אם אני לא טועה. אני רואה, השמש עולה, יורדת. הירח עולה ויורד. יש מאורות. זה אור בתנועה. מה? אנחנו בתנועה? אני לא יודע, אני דווקא מרגיש בסדר. עכשיו, בואו נמשיך. ביום החמישי, מה יש? עופות ודגים. מה זה עופות? זו תנועת חיים ברקיע. כלומר, זה רקיע שזז. מה זה דגים? זה ים בתנועה. זה מים זזים. הדגים, מה זה? זה חלק מן הים. אפילו יותר מזה, לפי ההלכה, אם אתה לוקח עיניים של דגים וממאך אותם, זה מקווה כשרה. 40 סאה של עיני דגים. תנסה. ניסית, מה אתה נגעל? תנסה. זאת אומרת, וגם, זה אומר שדג לא ממעט בשיעור של מקווה. הוא חלק מ-40 סאה. כלומר, ההלכה רואה את הדג כתנועת החיים שבתוך הים. זה נכון. הלאה. כן, מה אתה אומר? כן, אבל הם מעופפים ברקיע. עכשיו, מה קורה ביום השישי? נבראים בהמות וחיות ואדם. מה זה בהמה? זה גזר רץ, נכון? החמור זה גזר שרץ. החתול זאת חסה שרצה, נכון? זאת אומרת, זה צמח בתנועה. אז מה זה האדם? מה? ודאי שזה צמח. זה צמח, אבל זה שזה גדל. כן? בהתחלה החתול הוא כזה, רק החתול הוא כזה. הוא גדל, הוא צמח. אלא מה? שהשורשים שלו, במקום להיות קבועים במקום אחד, יש לו שורשים שזזים כל הזמן. איפה השורשים של החתול? בפה שלו. הפה של החתול זה השורש שלו. מה זה השורש של הצמח? זה מה שמביא לו את המזון. מאיפה בא המזון אל בעל החיים? בפה. אז הפה זה השורשים. נכון? והשורשים ניטועים בפחים. עכשיו, ואז מה זה האדם? זה אדמה שזזה. הרי מנו, יבשה. זאת אומרת, שמה שקורה ביום הראשון, שני, שלישי, הוא בדיוק מה שקורה ביום הרביעי, חמישי, שישי. אלא שזה סטטי וזה דינמי. זה עומד וזה בתנועה. אם כן, מדובר פה על שני עולמות שהם בעצם אותו עולם. זה מסביר לכם מדוע בתרבות האנושית אנחנו מוצאים שני סוגי מרחבים תרבותיים, המזרח והמערב. האידיאל המערבי, בגדול, כן, כל המרחב המערבי כולו של התרבות האנושית, זה הקדמה, מהתנועה. ואילו כל המרחב המזרחי בכללו, רואה כאידיאל העמידה. העולם המזרחי מודע לעולם של שלושת ימי בראשית הראשונים, העולם המערבי של שלושת ימי בראשית השניים. ואיפה עם ישראל בזה? לפעמים אין קדמה, אבל האידיאל הוא הקדמה. זאת אומרת, כאשר האיש המערבי מגלה משהו חדש, הוא שואל את עצמו, איך עושים, איך משנים את העולם עם זה? המזרחי אומר, למה לשנות את העולם? מי אמר שהעולם שתלך אליו הוא יותר טוב מהעולם הזה? זאת אומרת, ברגע שמגלים משהו, משנים. אז איפה עם ישראל בזה? איך עם ישראל? איפה עם ישראל? תמצא לי יום. השבת, יפה, היום השביעי. ביום השביעי, היום השביעי הוא התולדה של ימי המעשה, כלומר, הוא הביטוי של הצלחת הקדמה, במובן הזה, זה הרעיון המשיחי, אפשר לומר. אבל מה עושים בשבת? נחים. עושים מה שעושים בשלושת הימים הראשונים. יוצא לפי זה שהשבת נמצא בין שתי המערכות. עכשיו זה מסביר לכם מדוע. אצל חכמי הקבלה, השבוע מתחיל ביום רביעי. רביעי, חמישי, שישי, אני בדרך אל השבת. יש לי תנועה. ראשון, שני, שלישי, אני קולט באופן פסיבי את הערת השבת שעברה. לכן גם ההלכה אומרת שאפשר לעשות הבדלה עד יום שלישי בערב. עד כאן להיום. שלום.